רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני, ה-27 לנובמבר 23. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהות ישראלית, מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. היום נשמע את אברהם טל ודוד ברוזה בהלחנתם החדשה של התפילה שמע ישראל הקשורה לימי המלחמה. ובסיומו של השיר אנחנו נשוחח עם שלמי ברמור, היסטוריון של תקופת השואה, מחנך ומרצה בנושאים של יהודי של מנושאים יהודיים בעולם המודרני, בעבר מנהל מחלקת חינוך ביד ושם.
על כל הילדים שלך, על כל הצבעים שלך. מה הבן אדם מחפש פה בעולם? פינה שלו, מנגינה שלו, מקום לי דאגה. מציאות לא מרחמת, מדממת, תני לרוח הנושבת לרפא אותך. כבר מזמן שלא הדלקנו את האור שבתוכנו, הדמעות שוטפות אותנו, כל הלב מוצף. ומעומק הכאב הזה נזרח
אשכח בשעת שלום ומלחמה אני איתך, אני איתך ובחושך.
ולאחר ששמענו את אברהם טל ודוד ברוזה, הערב נשוחח עם שלמי ברמור, היסטוריון של תקופת השואה, מחנך ומרצה בנושאים של יהודים בעולם המודרני, ובעבר מנהל מחלקת חינוך ביד ושם. נדון איתו בשלוש שאלות עומק הגדולות הנוגעות עד ימינו. מתי ועל ידי מי החלה האנטישמיות הישנה? שאלה שנייה, מתי ועל ידי מי החלה האנטישמיות החדשה? ושאלת השאלות, האם הציונות פתרה את הבעיה האנטישמית או בנתה נדבך נוסף? ערב טוב לשלמי ברמור, אתה איתנו?
אני איתכם, ערב טוב.
יפה. שלמי ברמור, ניגש ישר לשאלות העומק. האם תסכים איתי שהאנטישמיות היא שנאה דתית כלפי היהודים שהחלה ונבנתה אט אט מיד עם תחילת הנצרות על ידי הנוצרים?
שאלה לא פשוטה, ויש מי שטוענים שהאנטישמיות היא פרה-הנצרות, אפילו מהתקופה ההלניסטית. יש כאלה שמזהים בתקופה ההלניסטית איזושהי מין שנאה שהיא קצת שונה מהשנאה הרגילה בין עמים, שבטים, קבוצות מסוימות.
שנאה כלפי היהודים?
שנאה שהיא כלפי היהודים.
ועל מה התבצסה? מה היה הטריגר שלה?
הטריגר שלה היה מצד אחד ליהודים יש כאילו מונופול על האלוהים שלהם מצד אחד, מצד שני היו מספר מנהגים יהודים כמו הברית מילה בעיקר שנראו כמוזרים במיוחד. למרות שאנחנו לא המצאנו את הברית מילה, זה היה בעולם הקדום, אבל התכונה הזאת של הברית מילה, של האוכל המוזר ואיך מכינים אותו, כל מיני דברים כאלה, שוב, יש שרואים בזה שנאה מיוחדת, ואם בוא הנצרות גם, השנאה הזאת לא קיבלה איחוד מיוחד. התופעה הזאת של האנטישמיות רואה כאלף שנים אחר כך.
במסעות הסלב.
בתקופה הזאת.
בימי הביניים, 1011.
בימי הביניים המאוחרים יותר. מעניין שעד אז, עד אז הייתה נצרות שהתפתחה.
האסלאם התפתח ב-630.
אז האסלאם התפתח יותר מאוחר. אבל אני מדבר פה על התקופה של כאלף שנים, שלא הייתה אהדה או אהבה ליהודים, אבל לא הייתה התופעה המיוחדת הזאת, שעד היום קשה באמת להפיין אותה, אבל כשרואים אותה, מרגישים אותה, וזה התפתח במאה ה-11.
אז רק רגע לפני שנמשיך, כי אני רוצה רגע לסובב את הגלגל אחורה. אתה אומר לנו דבר עבורי זה חדש, שמצוות ברית המילה שהאלוהים בספר בראשית מצווה את אברהם למול אותו ואת ישמעאל, בעצם היה כבר דבר שנכח בתקופה ההלניסטית?
כן, כן, לפי, תראה, קודם כל, לפי המקורות שלנו זה היה לפני, אבל, אבל הברית המילה, או הסימן לברית בין היהודים ליהודים, מתפיסתם של היהודים, נראתה כדבר, כדבר שלילי, שאפיין את היהודים בעיני, בעיני חלק מההלניסטים לפחות, ויש מי שמזהים בזה כבר מין יחס ליהודים שאחר כך רואים אותו כחלק מאותה תפיסה מיוחדת שהיא בסופו של דבר קיבלה את השם של האנטישמיות.
אבל לא ענית לנו על השאלה הראשונה. האם תסכים שהאנטישמיות הישנה היא שנאה דתית כלפי היהודים, דהיינו היא שנאה שנובעת ועיקרה דת?
אוקיי, אז התופעה הזאת שאנחנו יודעים לעקוב אחריה בעיקר בתקופת הנצרות, היא ללא ספק מקבלת סממנים שהם בעיקר דתיים, וגם כשהם לא, הם מלווים בסממנים דתיים. למשל, בימי הביניים, השנאה כלפי היהודים הייתה בנושא גם הנשך, שזה עניין כלכלי, אבל זה לובה או תואר במושגים דתיים. לנוצרים אסור היה לקחת ריבית או נשך, בשל עקרונות דתיים.
וליהודים היה מותר לעשות את זה, אבל עם מגבלות.
בבקשה?
ליהודים היה מותר לקחת ריבית נשך, אבל במגבלות.
זה נכון.
במגבלות.
מכל מקום, השנאה ליהודים שאנחנו אחר כך מזהים אותה, כי אותה תופעה של אנטישמיות שאותה צריכים לאפיין, היא בעיקר במעטפת דתית, וזה מהנצרות ליהודים.
זאת אומרת, האנטישמיות פניה בעיקר כנגד היהודים?
לא בעיקר, היא כנגד היהודים.
ומה היו מאפייניה?
אז תראה, המוטיב העיקרי היה רצח האל. הדייסייד, העובדה שהיהודים, המוטיב הזה שהיהודים רצחו את ישו. וברגע שהנצרות התפתחה, גם לנצרות היו עליות ומורדות, אבל עיקר עליות בתקופה הזאת, המוטיב הזה קיבל איזושהי מרכזיות, וזה היה, נאמר, המוטיב המרכזי ביחס של הנוצרים.
של הקתולים, של הקתולים, נכון? זה היה בעיקר הכנסייה הקתולית שהתפנתה.
הפרוטסטנטיות
התפתחה הרבה יותר מאוחר, לכן אני מבקש לציין את זה, כן.
וגם הפרוטסטנטיות היו בעיות עם היהודים. אבל מכל מקום, הנושא הזה הוא בקונטקסט הדתי. עם כל המוטיבים האלה של הלחם הקדוש, האדם וכולי וכולי, שהתפתחו במאה ה-12 כבר למוטיב איך אני אקרא לו? הרדיקלי ביותר, שהוא עלילת הדם.
העלילות דם האלה בעצם הלכו לאורך ההיסטוריה, כאשר אולי תספר למאזינים מה מהי מה עלילת דם ואיך התגוננו היהודים כנגדה?
עלילת הדם זה עניין של האשמה, עניין של רצח פולחני, שכביכול היהודים מואשמים בכך שהרגו, רצחו ילד נוצרי והשתמשו בדם שלו בעיקר להכשרת המצע.
לאפיית המצע.
לאפיית המצע, אבל גם זה עשה את נתן למצע את המימד הזה הרוחנית, אם תקרא לזה, שהיה, שהיהודים כביכול השתמשו בו, ואז הנושא הזה, בין ששתו את הדם, אכלו מהבשר, או סתם רצחו איזה נוצרי או נוצריה, הממד הזה מגיע באמת לשיא במאה ה-15-16, אבל הוא קיים, אני לא יודע אם עד היום הזה,
הוא נמשך.
אבל במאה ה-20 עוד היו מספר מקרים כאלה.
פוגרום קישינו ופוגרום קלצה, הטריגל של שני הפוגרומים האלה זה מציאת ילד ללא רוח חיים בתקופת הפסח, בתקופת הפסחה, לאחר שהשלגים השלגים עברו ומצאו ילד, ואז מיד באה טענה על עלילת דם, רצחו את הילד כדי לאפות את המצות מדמו.
כביכול, בפוגרום קלצה למשל, הילד נמצא, הוא פשוט ישן אצל בילה לילה אצל הדוד שלו, וחזר לבית אביו עוד לפני שהפוגרום התחיל, אבל זה לא הרתיע את אחד שם. אבל וזה קורה בפולין ב-1946, אבל היו גם מקרים של עלילות דם, אם אינני טועה, עד שנות ה-60 או ה-70 עוד היה...
אתה זוכר עלילות דם במאה הקודמת, ה-60-70?
כן. בצרפת היה מקרה כזה.
כן? אולי נסביר ליהודים...
עכשיו, במה מדובר?
כן, בדיוק.
במה מדובר? את הנושא הזה חקרו מספר אנשים, כולל היסטוריונים יהודים וישראלים, ויש פה כמה תפיסות מאוד מאוד מעניינות. קודם כל, אין עלילת דם לפני המקרה הראשון שאנחנו מכירים בהיסטוריה, מייחסים את זה לנוריץ' באנגליה ב-1144, משהו כזה. ויש איזה ויכוח אם זה הראשון או שמה שהיה בגרמניה שלוש שנים יותר מאוחר, האם זה הראשון. אבל האמת היא שלא חשוב אם זה אנגליה או גרמניה. התופעה הזאת, איך להסביר אותה? אם כן, יש יריבות או מתח בין הנצרות ליהדות, את זה אנחנו מכירים. הנוצרים אומרים שהם בני ישראל האמיתיים.
הם בן הבכור לאל, והיהודים עברו למעמד שני.
זה לפי התפיסה הנוצרית. אז זוהי נקודה, זוהי נקודה של מחלוקת. מה שקורה, מה שקורה במאה ה-11 זה שהנצרות שהיא כבר קיימת באירופה למעלה מ-1,000 שנים, לא למעלה מ-1,000 שנים, אבל האמת שזה קצת פחות.
פחות, היא התרוממה ב-380.
הנצרות פה בעקבות כל מיני התפתחויות, מקבלת איזושהי תנופה, איזושהי רגנרציה כזאת. והתחייה הזאת מקבלת כל מיני ביטויים, ובין היתר את הביטוי הזה של המאבק ביהודים, שהופך להיות הרבה מעבר למחלוקת על מי היה ראשון, מי עשה ככה, או את מי בחר אלוהים.
אז מה הם ביקשו? הם ביקשו, הם ביקשו בעצם שהיהודים יתנצרו, יהפכו לאנוסים, או מה הייתה, מה היה המוטיביישן לדבר הזה?
הנוצרים תמיד ביקשו שהיהודים ימירו את דתם. ואגב, כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אנחנו מכנים את האנטישמיות, יש מי שקרא לזה השנאה הוותיקה ביותר, ופה אני אגיד קצת דבר שהוא לא פופולרי, אני חושב שזה בין היתר קשור במאבק ביהודים, אבל שהם קיימים. כלומר, זה חלק אחר אולי של הקיום היהודי.
דהיינו, אני לא הבנתי.
בלי יהודים...
לא הייתה אנטישמיות.
בדרך כלל, פה אני מסייג את זה, בדרך כלל אין אנטישמיות. בלי יהודים, זה לא נכון. זה לא לגמרי נכון. מי שיסע למקומות כמו פולין או ספרד עד עצם היום הזה, אז בספרד כנראה פחות משהו בפולין, אבל בלי יהודים, השנאה הזאת קיימת. לא תמיד, ולא בכל מקום, ולא אצל כולם,
הוא מופנית
אבל
למי?
יש ביטויים כאלה.
הוא מופנית...
אבל אני אומר, התופעה הזאת, היא במגע, באימות עם היהודי החי, עם הקהילה היהודית החיה. עכשיו, למה זה בא? כי פה אני לא אומר שזה עניין דו צדדי, אבל זה איזשהו תגובה של הנוצרים למצב המתפתח אצלם, כולל המצב התיאולוגי, כולל העובדה שפתאום הם ניצחו את האסלאם, והם עושים איזה מין רגנרציה של הקתוליות. וזה מתבטא, ביחס אל היהודי בכל מיני דברים, כמו פוגרומים, אבל לא רק. עכשיו, היהודי...
שלמי, שלמי, סליחה. כל מסעי הצלב היו בעצם, מטרתם הייתה למגר את האסלאם.
נכון.
ובדרך הם מצאו קהילות יהודיות, ואמרו כבר נחסל אותם גם בה, כבר כמו שאומרים, על הדרך. וזה, אז אני פה שואל אותך, אתה בא ואומר שיכול להיות שהייתה גם אנטישמיות ללא, שאינה מופנה כלפי היהודים. אז לקפ...
לא, לא, זה לא אמרתי. היא מופנה כלפי היהודים, אבל זה קצת יותר מאוחר, אבל לא תמיד, לא תמיד כלפי היהודי האמיתי, החי, שהם רואים לנגד עינם. כלומר, בסופו של דבר, האנטישמיות קיבלה איזשהו מין עומק תרבותי.
אבל גירוש היהודים מספרד והאינקוויזיציה 1492, ולאחר מכן גירוש היהודים מפורטוגל, וגירוש היהודים ושריפתם בלידס, כולם, אני כבר לא רוצה לדבר על פרעות חלמיניסקי 1666 עד 1668, כולם נבעו מהצד הדתי.
אז הנה, פה אנחנו כבר נכנסנו לבעיה. פה אנחנו כבר נכנסנו לבעיה שהיא הרבה מעבר לעניין הדתי. אם כבר הזכרת את חמלניצקי, חמלניצקי היה איזשהו נסיך אוקראיני שהוליך מרד נגד הפולנים.
פולנים. כן, נכון.
נגד הפולנים.
כן.
ותוך כדי כך...
הוא מצא את היהודים.
לא שהוא מצא את היהודים.
היהודים
היו, היהודים היו כלי בידי האצולה הפולנית ביישוב אוקראינה.
כי ידעו קרוא וכתוב וחשבון מהם, וידעו לעזור לפולנים לגבות מיסים.
לגבות מיסים. אבל לא רק. לא רק. זה עניין שהם ניהלו את ה... את החוות של הרוסים, של הפולנים, סליחה, והתגובה כלפי האצולה הפולנית הייתה כלפי המשרתים שלהם, כי הנסיכים הפולנים לא היו באוקראינה. הם היו במקומות אחרים. הם גרו אפילו בפריז. אבל מי שהיה קיים זה המשרתים של האצולה הפולנית.
היהודים, יודעי קרוא וכתוב.
ומה שיש לנו כאן זה באמת עירוב או שילוב של אלמנט שהוא גם דתי, אבל הוא ללא ספק גם, תקרא לזה כלכלי, תקרא לזה אדמיניסטרטיבי, איך שלא תקרא לזה, היהודים היו המשרתים במודל הזה. המודל הזה שתקרא לו, אני קורא לו המודל המשולש, שיש מאבק בין אוקראינים לפולנים, בין הונגרים לסלובקים, המודל הזה הוא קיים באירופה בדי הרבה מקומות, היהודים תמיד יהיו באמצע, הם משרתים את השלטון, ואז הם חוצים מאותו עם שמתקומם. ופה הדבר הזה הוא בעיקר דתי, נכון? אבל יש פה גם את האלמנט הזה, שהוא תקרא לו לאומי, תקרא לו כלכלי, הוא תרבותי.
אז אני...
הוא תרבותי. מה שקורה פה זה מה שיותר מאוחר קוראים לזה אנטישמיות, התופעה הזאת היא מופנית כלפי היהודים באיזשהו מודל שהוא די חוזר על עצמו. כאשר היהודים מוצאים את עצמם באמצע, ובסופו של דבר, כמו שקרה בפולין יותר מאוחר, זה לא לסיפור האוקראיני, אבל אם מפולניה, השלחת, האצולה הפולנית, בסופו של דבר במאה ה-19, התמזגה עם העם הפולני, היהודי יישאר בחוץ.
אני חושב...
היהודי היה שם הרבה הרבה שנים לפני כן. אבל הוא יהפך לזר. הוא לא יהפך. הוא נשאר הזר. הוא נשאר הלא קיים. זה כבר, אנחנו מחצו אותנו לאנטישמיות המודרנית, אבל המקור של הדבר הזה, הבסיס של הדבר הזה, הוא באמת
צד הדתי.
אנחנו קוראים לזה השנאה הדתית, שאותה גם ממשיכים להטיף בכנסיות.
יפה.
עם מציאות כלכלית, אתנית, לאומית, איך שלא תקרא לזה.
יפה. שלמי ברמור, היות והשידור שלנו מתחלק בין האנטישמיות הישנה לאנטישמיות החדשה, אז בואו ננסה לסכם יחד מהי האנטישמיות הישנה, אם אני הבנתי נכון, מקורה בדת, היא הופנתה בעיקר כלפי יהודים, לפעמים נכנסו גם אלמנטים נוספים, אבל בגדול מאז היא וסדה, לדבריך אולי הייתה כבר קצת קיימת בתקופה ההלניסטית, אבל במלוא הכוח מאז עליית הנצרות, היא בעצם הייתה עד למאה ה-20 פחות או יותר, היא נבעה ממניעים דתיים. הסיכום הזה מוסכם איתך?
הבסיס הוא הדתי, אבל הבסיס הזה משתלב עם אלמנטים אחרים, ופה אני צריך להדגיש, לא תמיד, יש הרבה תקופות, אפילו בליטה. בליטה הדברים התפתחו הרבה יותר מאוחר, ועד אז ליטה נחשבה לאיזשהו מין מקום של לא גן עדן, אבל של יחסים די תקינים בין היהודים לליטאים וגם במקומות אחרים.
ולפני שנעבור לדון באנטישמיות החדשה, נאזין לשלמה ארצי, כבר יפשו עינינו מדמעות, ובסיומם אנחנו נמשיך עם שלמי ברמור, אבל אנחנו נעבור לאנטישמיות החדשה, זו שבה אנו חיים כיום, ושאני מתכוון להיום, זה בעצם בימינו אלה. ולכן אנחנו נצא להאזין לשלמה ארצי, ושלמי, אנחנו מתראים תוך שתי דקות.
$7. You can make as many.
שמור מאות, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תרבה איתו, ובאביב בזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר קעלנו 1,000 צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יפשו עינינו מלכות, אמור שכבר למדנו במבחן. את הגשם תרדנו, ובאביב בזר לנו פרחים. ותן לניות שנית איתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.
שלמי ברמור, אתה איתנו?
כן, אני איתכם.
יפה. נעבור אתה מהאנטישמיות הישנה לאנטישמיות החדשה, ותרשה לי לעדכן את המאזינים בכמה נקודות. האנטישמיות החדשה היא שהיא גם נקראת האנטישמיות הפוליטית, מיוצגת בעיקר על ידי השמאל הפרוגרסיבי באירופה, ובעיקר צעירים עד גיל 40, האמורים היו לייצג זכויות אדם ובריחה מהרג ברוטלי. כפתיחה לדיון באנטישמיות החדשה הפוליטית, תרשו לי לסכם למאזינינו את הרעיון שהעניק הסופר הצרפתי השמאלן הידוע מישל וולבק לפני כיומיים על הנעשה בצרפת בחודשים האחרונים, וכך אמר: השמאל הצעיר בצרפת ולא המוסלמים הוא המייצג את האנטישמיות החדשה בצרפת, ומאשים את ישראל בקולוניאליזם כנגד העם הפלסטיני. השמאל הצעיר החדש בצרפת יכול לחולל פוגרום חזק כנגד היהודים, בעיקר בערים הקטנות, אך לא בכפרים. האנטישמיות מופנית הן כלפי ישראל והן כלפי היהודים. באוניברסיטאות בצרפת השמאל שולט, השמאל הצעיר שולט, אין יותר ארגונים יהודים אקטיביים באוניברסיטאות. ולשאלה האם מסוכן להיות יהודי בצרפת, ענה מישל וולבק: לא מסוכן, אך לא נעים. עד כאן מישל וולבק, סופר שמאלן ידוע בצרפת. ובאנגליה, מול כ-60,000 בני אדם, הזמרת ריטה הופיעה אתמול בערב בעצרת ענק נגד האנטישמיות שהתקיימה בלונדון, ונגד העצרת הגדולה שהתקיימה לפני שבועיים. שלא לדבר על המדיניות האנטי-ישראלית של ה-BBC. ומה נעשה בעולם האוניברסיטאות? הבוקר אני קורא, באקדמיה הישראלית מזהים חרם בינלאומי סמוי על המחקר הישראלי, העלול לטרפד קידום מקצועי של חוקרים ולדרדר את המחקר הישראלי. ושורה של ארגונים אקדמיים וזכויות אדם בעולם אינם מגנים את הברבריות החמאסית ומשמיעים קולות אנטישמיים כנגד היהודים וישראל. וביניהם אוניברסיטת הווארד, קולומביה, פנסילבניה, החברות בליגת הקיסוס, המאגדת 8 אוניברסיטאות פרטיות יוקרתיות, שהודיעו על הקמת כוח משימה פרו-פלסטיני וכנגד היהודים וישראל. שלא לדבר מה שקרה בקליפורניה, מותו של פול קסלר, יהודי בן 69, שהושלח לכביש, נפגם בראשו ונפטר. או בלוס אנג'לס, רב מתלונן למשטרה על ניסיון חבלה באחד ממרכזי החבד. ובקנדה, חשד לניסיון הצתה של בית כנסת בית התקווה, השוכן בפרוור של העיר מונטריאול שבקנדה, בו גרים יהודים רבים. הייתי יכול להביא עוד ויותר דוגמאות. וחזרה אליך, שלמי. תראה את הפרדוקס. טענתו העיקרית של הרצל להקמת התנועה הציונית הייתה שהציונית תפתור את בעיית האנטישמיות כנגד היהודים בעולם. בכך שהיהודים יהפכו ללאום, ובסוגריים ולא רק בני דת משה לסגור סוגריים, יקימו לעצמה מולדת, ורוב יהודי העולם יגורו במולדתם המחודשת, ובכך תיעצר מגפת האנטישמיות כנגד היהודים בעולם ובעיקר באירופה. שלמי ברמור, היכן טעה תיאודור הרצל?
טוב, אתה מקפיץ אותי לחלק השלישי, שזה האנטישמיות וישראל.
האנטישמיות הפוליטית. הראשונה הייתה הדתית.
אבל קודם כל, יש לנו את מה שנקרא, אתה קורא לזה, אתה מדגיש את המילה החדשה. המילה שיותר משתמשים בה זה המודרנית. יש את התקופה המודרנית שמתחילה סוף המאה ה-18, ובעיקרה זה המאה ה-19.
אבל היא לא הייתה, אז היא יכולה להיות מופנית כלפי היהודים היושבים בישראל והמואשמים בקולוניאליזם כנגד העם הפלסטיני.
אז אם אתה רוצה, אז אני אקפוץ.
לא, תספר לנו על האנטישמיות של המאה ה-18-19, בבקשה.
במאה ה-19, באנטישמיות, מה שנקרא, בתקופה המודרנית, אנחנו מדברים, פה על כמה תהליכים חדשים, שונים, שבו קודם כל החברה האירופאית על גווניה והלאומים השונים היא מחפשת את דרכה, והיא בסופו של דבר נכנסת ללאומיות. ומה שיש כאן זה בולטות של היהודים בתקופה המודרנית. אני לא אכנס פה
תנסה קצת לקצר, כי זמננו הוא מתקצר, אוקיי. ואני דווקא רוצה
אז אני אומר שדווקא במאה השמונה, ה-19, כאשר אירופה נעשית פחות נוצרית, יש יותר ביטויים של אנטישמיות, ופה אני כל הזמן צריך לזכור, לא תמיד ולא בכל מקום. אנחנו הישראלים והיהודים מאוד מאוד רגישים לכל ביטוי של אנטישמיות וצובעים בזה את הכל. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. וזה מאוד מאוד רלוונטי לסיפור שלנו היום.
לא, אז לפני שנגיע לסיפור של היום, היכן טעה תיאודור הרצל? או
מה השאלה?
היכן טעה תיאודור הרצל בחושבו שהקמתה של מדינת ישראל כתוצאה מהמהפכה הציונית היא תפתור את בעיית האנטישמיות? אוקיי, היהודים לא יהיו באירופה.
אז אני לא חושב שזה משהו באמת חשב, אבל בוא אעביר לך את זה למושגים של הציונות. הציונות חשבה שהקמת מדינה יהודית תביא לנורמליזציה
נכון.
של הבעיה היהודית.
נכון, ואז האנטישמיות okay. בהתאם תפנה את מקומה.
היא טעתה? לא בהרבה, היו תקופות שכן, במידה מסוימת, הכל פה במידה מסוימת, אין פה שום תהליך שמיצה את עצמו. אבל אני רואה שמה שמעניין אותך, וגם זה מה שהזמן מראה לנו, שבאמת אתה רוצה לדבר על המצב
העכשווי. אנחנו מואשמים כרגע בקולוניאליזם כנגד הלאום הפלסטיני, שנובע בעצם מהקולוניאליזם האירופאי שבראשם עמדו האנגליה וצרפת, ושכבשו ושבזזו, והם עכשיו מטילים את זה עלינו, ואנחנו בעצם הצליבה החדשה השנייה שעומדים, שרוצים, שמבקשים מהם מאיתנו לעמוד בחטא. אם בחטא הראשון עמדנו בצליבתו של ישו, היום אנחנו צריכים לתת כפרה על הקולוניאליזם האירופאי, גם באמריקה, גם בקנדה, גם באוסטרליה, ואומרים, אתם היהודים הישראלים מנהלים קולוניאליזם נפשע כנגד העם הפלסטיני, ואתם חייבים לתת כפרה על מעשינו בעבר. מה דעתך על הנושא?
אז אני לא חושב שאנחנו צריכים לתת כפרה על מעשינו.
אבל זה מה שהם אומרים.
היו פה, תראה, היהודים הגיעו לכאן בעיקר מאירופה. הם הגיעו מכאן מאירופה של המאה ה-19 והמאה ה-20. הם לא היו, הם לא נחתו על, על, על המקום הזה מאיזושהי פלנטה אחרת. הם עשו את זה בכלים, בכלים ש, שהם למדו והם ידעו. המילה קולוניאליזם פרסה אותי לא מפחידה.
אבל כך נאמר, ככה נאמר...
רק רגע, אבל הייתה פה תהליך, היה פה תהליך לאומי, שהוליד אחר כך גם את הלאומיות הפלסטינאית, הם חשבו שהם באו לארץ ריקה.
לא, 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 לא. הרצל הרי בספרו מספר שהוא נסע לאן שנסע, עבר דרך ארץ ישראל, ראה ערבים, חזר אחרי... עצור שנים ראה ערבים, הוא מתייחס לערבים בספריו.
ברור שהוא מתייחס לערבים. לכן הציונות עם כל ההתפקלויות, היא לא התעלמה מהערבים.
לא, גם ז'בוטינסקי לא. במאמרו קיר הברזל, הוא מתחיל אותו ואומר, אני דוחה את האשמות של העולם שאני אנטי ערבי. אני לא. אני בעד הערבים, אני מחפש לחיות איתם יחד, אבל קודם לכן היהודים צריכים להקים קיר ברזל.
נכון.
וזה, אפרופו שלמי, נכתב בנובמבר, yes, לפני 100 שנה. לפני 100 שנה.
זוהי הראייה, זוהי התפיסה היהודית בחלקה. רוב התפיסה היהודית הייתה של סוציאליסטים, ש... אני לא אומר, אני לא מצדיק את כל מה שהם עשו, אבל הראייה שלהם הייתה ראייה שהם ראו את הערבים, הם התייחסו לערבים, וכו' וכו' וכו'. מה שקרה זה שכשהלאומיות הערבית הייתה תגובה לתהליך הציוני, ופה קרה מה שקרה, ובשנים האחרונות, אדוני, מתפתחות פה תופעות שאנחנו לא מתפארים בהן. ואתה חושב שהעולם לא רואה אותן, ויש ביקורת על ישראל, ולא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמית, אני מצטער.
אני רוצה רגע להפנות אותך להאשמה של קולוניאליזם כנגד הפלסטינאים, שנובעת מהקולוניאליזם האירופאי, האנגלי והצרפתי, ומפילים עכשיו על היהודים ועל הישראלים, תעשו כפרה. תגיעו okay, לידי הבנה, כי כך אנחנו, בכך אנחנו אולי נרגיש טוב יותר.
אז תשמע, זוהי, אנחנו עכשיו לא מדברים על אנטישמיות, זוהי קלישה.
לא, זה אנטישמיות החדשה. זו האנטישמית הפוליטית החדשה, אתה שומע אותה באוניברסיטאות.
לא, בני, תראה, אנחנו פה מדברים על תופעה שהרבה יותר מורכבת מזה. אגב, באוניברסיטאות שיש כבר נסיגה ממה שהיה לפני 3 שבועות. יש כבר נסיגה שם בארצות הברית ממה שהיה לפני 3 שבועות, יש כבר תגובה לדברים האלה. אבל לא חשוב, לא זה העניין. נכון, מה שקרה פה בתקופה, בשנים האחרונות, שיש תגובה למה שישראל עושה, וחלק מהתגובה הזאת היא אנטישמית. מה דעתך על העובדה שדווקא בפולניה, שהיא כן מדינה אנטישמית, אין את הביקורת הזאת, הספציפית הזאת, על ישראל, את ישראל מעריצים.
כי הימין שם חזק, אותו דבר
בדיוק,
אצל...
הימין,
אותו
נכון,
דבר אצל נכון, אורבן.
אתה לא, אז אתה רואה שזה, הדינמיקה הזאת, וההתפתחות הזאת, היא לא ההתפתחות הרגילה, שאנחנו רוצים להיכנס למתכונת הזאת. לא. מה שקורה... זה שבאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, לא, לא, לא באוניברסיטאות בהכרח, אבל גם בערים הגדולות, אתה רואה שיש אוכלוסייה מוסלמית, ערבית, שהיא מזהה את התמיכה של היהודים בישראל כדבר שהם מתנגדים לו, כמובן. זה לא היה לפני 50 שנה, אבל זה התפתח. זה התפתח, והם משתמשים במושגים אנטישמיים, הם לא קוראים מזה. אפשר אפילו לבוא ולומר שהם משתמשים במושגים לפעמים ג'נוסיידים. כי מי שאומר מהנהר לים, אז אני מבין את זה כרצח היהודים. ואם יעשו לי טובה, לא ירצחו אותי. אבל הדברים האלה הם חלק מהאבולוציה.
שלמי,
הסופר... וזה חלק מהמתח בין ישראל לערבים.
אבל שלמי, הסופר מישל וולבק, הוא אומר את זה מפורשות. לא המוסלמים מריצים את האנטישמיות החדשה. זה הצעירים הסוציאליסטים שהיו אמורים להגן על זכויות אדם, שינו את אורם ומרימים את הנושא הקולוניאליסטי של ישראל מול הפסילה.
הצעירים, תשמע, עם הסוציאליזם הזה, הסו-קול פרוגרסיבי, תמיד היו לנו אי-הבנות. מה זה אי-הבנות? אנחנו התנגדנו. האגף הזה של הסוציאליזם לא תמך בנו, לעתים קרובות כן, לעתים קרובות הוא הלך איתנו. אבל היום אתה שומע ביטויים שאפשר לייחס אותם גם לאנטישמים. מה שאני רוצה שנבין מהסיפור הזה, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמית.
זה ברור, זה מובן.
אוקיי, שאני, זה כל כך מובן. ברור, אז אני לא רואה שזה כל כך ברור.
לא,
כי... יש לך הרבה אנשים, יש לך הרבה קבוצות, שהם לא תומכים במעשים של ישראל, אבל זה לא אנטישמי.
אבל הם באים עם אלמנט חדש שלא היה באנטישמיות הישנה.
זה נכון.
והאלמנט הוא קולוניאליזם.
נכון, את זה אני מסכים.
אבל אני מבקש עוד דקה אחת. אני מבקש לתמוך בטענתי בפרידריך שילר הגרמני, שטען שרוע של עם אחד על העם השני עשוי להביא את העם השני ליצור רוע נגד העם השלישי. עכשיו אתה מבין טוב מאוד מי זו העם הראשון, שזה הגרמני, העם השני זה היהודי, ושיכול ליצור רוע כנגד העם השלישי, שזה הפלסטינאים. זה הכל בא לאותה משוואה, שלמי.
לא, זאת אומרת, זה הכל בא לאותה משוואה. אתה ציינת משהו שאולי תקף, אבל זה לא הכל, וזה לא תמיד, ויש פה עניין, של, של מדיניות שלנו, שבאמת ניתן לבקר אותה. והיא לא בלתי לגיטימית, והיא לא בהכרח...
רגע אחת, מה לא בלתי לגיטימי? המדיניות או הביקורת?
לא, הביקורת. הביקורת עליה, היא לא... המדיניות שלנו היא יכולה להיות המדיניות שלנו. אתה תומך בה או לא תומך בה. אבל הביקורת עליה... הביקורת עליה היא לא אנטישמית. היא לא אנטישמית. עובדה שהיו תקופות שלא נהגנו כך, ולא הייתה ביקורת כזאת.
אז אתה רואה את ה... איך הוא קרא לזה? את צליבתם השנייה של העם, את צליבתו השנייה של העם היהודי, שפעם נצלב בגין הריגתו של ישו, והפעם הוא נצלב בגלל הקולוניאליזם האירופאי של לפני 100 שנה, שהיום הם כבר לא קולוניאליסטים, אבל רואים את ישראל, ולכן כהיא צריכה לעשות את הכפרה.
אז אתה רואה, זה מושגים, אלה מושגים שאני לא מקבל. ואנחנו לא צריכים להפנים את המושגים האלה רק כדי להיאבק בהם ולהדביק להם את המושג של האנטישמיות, ולכן זה לא אנחנו, זה לא תלוי בנו. זה תלוי בשנאה הזאת שתמיד הייתה כלפינו. את זה אני לא מקבל.
אתה לא מקבל את
הרעי... בנושא הזה יש לנו מה לעשות. הדברים לא תלויים רק בנו, רחוק מזה, רחוק מזה, אבל אנחנו לא צריכים לקבל את התפיסה הזאת שמה שלא נעשה, אותנו לא יקבלו. אני לא מאמין בזה.
יפה.
וזאת לא התפיסה הציונית.
שלמי, אנחנו באים לקו הסיום. מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב, ותאמר זאת בבקשה בקצרה, כי אנחנו עומדים על חצאי דקות. מה לעשות? השעון נוצא את שלום. השעון נוצא את שלום.
הייתי רוצה שיקבלו שיש לנו פה בעיה גדולה עם האנטישמיות, לא בנושא הזה של האנטישמיות, אבל בנושא של איך מקבלים אותנו, את מדינת ישראל, הרבה תלוי בנו, וזה לא בהכרח קשור באנטישמיות.
הבנתי. שלמי ברמור, אני מודה לך, ורדיו סול מודה לך, הייתה לנו שיחה מאוד נוקבת, לא תמיד הסכמנו, אבל זה טיבה של השיחה, ונשתמע בה, שיחות הבאות, ועד אז אני מקווה שיורידו את ישראל ואת היהודים מהמסמר הנוסף שמנסים לתקוע בנו. כל טוב.
ושיחזירו לנו את החטופים.
שיחזירו גם את השפים. ולסיום הערב, מאזינות ומאזינים, האחדות היא נוסחת הניסחון על אויבינו בעובר ובהווה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0549-999-030. הישארו עמנו לתוכניתם המרתקת של הראל משה ושוקי אברהם, הנקראת זה מה שיש. ולפני שניפרד הערב, נשמע את שימי רון בשיר המוקדש ללוחמי עזה. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום, ואנחנו מקווים שהחטופים של המנה הרביעית יבואו, וגם של המנה החמישית והשישית והשביעית, עד שנמצא את כולם בבית. כל טוב, שלום שלום.
ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הרק הרק ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר צרחות